כוונתו רצויה בעיני האלוח, מעשהו אינו רצוי, ואף נצטווה בחלומו זה לבקש את מעשהו הרצוי בעיני האלוה, פנה בראשונה אל פילוסוף אחד וישאלהו לאמנתו. אז יש פה בתמצית חזרה על דברים שראינו. יש פה מלך שיש לו חלום גדול. הוא מחפש את אלוקים, הוא מחפש להיות עובד אלוקים. המלך הזה בחלום הוא רואה שהצימאון שלו לחפש את אלוקים זה צימאון מאוד מאוד אמיתי. אבל איך עושים את זה? הוא מנסה, הוא מלך. אז הוא מנסה, מנסה מפה, מנסה משם, מנסה קורבנות, מנסה עבודת אלוקים כזאת, עבודת אלוקים אחרת. וכל הזמן החלום מציק לו, אתה רוצה משהו אמיתי, אבל זה לא זה. אתה מנסה לעשות משהו שבעצם אי אפשר לממש אותו. זה דבר מאוד מוזר, נכון? בדרך כלל בחיים, רוב הדברים שאנחנו רוצים, אנחנו נחדד את המטרות, נחדד את הדרך, וממילא נצליח לממש את מה שרצינו. נכון? יש מישהי שרוצה לעשות טיול, אז היא צריכה להשיג תקציב, צריכה להשיג זמן, צריכה להשיג רכב, אוכל, לא יודע איפה לישון, ובסדר, יש בעיות, בסדר, בוא נפתור אותה. מלך זה אחד שאין לו שום דבר שאמור למנוע ממנו, לעצור אותו מלעשות את הרצונות שלו. אז יש פה מלך שהוא רוצה להיות עובד השם, נו, יאללה. תביא את כל הקורבנות, כסף לא חסר. תביא את האיכויות של הקורבנות, לא חסר. תביא יועצים דתיים שיעזרו לך להביא את הקורבן הכי מדויק, הכי נכון, שאתה הכי מרגיש שמבטא את מה שיש לך בלב. תעשה מה שאתה רוצה ותצליח. למה הוא לא מצליח? מה אתם אומרות? במיוחד שאמרנו פעם שעברה שזה משל, המשל פה, המלך פה זה לא סתם מלך, אלא זה בסופו של דבר מדבר עלינו. המלך זה אני. החלום של המלך בעצם זה גם החלום שלנו. אז בן אדם שרוצה להיות עובד השם, לכאורה אתה רוצה להיות עובד השם, יאללה, מצוין. תהיה צדיק, תעשה מצוות, תתפלל. אנחנו רואים פה במשל, זה לא עובד. משהו פה תקוע. נכון? תנסו לחשוב שנייה על עצמכם. מישהי רוצה להיות עובדת השם. זה תקוע? זה כוונתך רצויה, מעשך אינו רצוי? דבר ראשון בהזדהות. יש פה מישהי שיכולה להגיד שהיא כל הזמן מנסה להיות עובדת השם, וזה לא עובד? כן, לא, אולי, נראה לכם, מה? יש הסבר למה, מאיפה? כל אחד מנסה להיות עובד השם, נכון? רוצה להיות צדיק, הוא רוצה לעשות, להיות מה שאלוקים רוצה. מי לא רוצה להיות טוב, מי לא רוצה להיות טובה, לעשות חסדים. אז מה הבעיה? יש מישהי שבכלל מרגישה שזה לא עובד? אלא המלך לא רוצה להיות קצת צדיק, נגיעות של צדיק, נגיעות של חסד. הוא רוצה להיות הכי צדיק בעולם, הכי קדוש בעולם. הוא רוצה לעשות דברים כמו שאלוקים רוצה. זה כבר מסובך. למה? בוא ניקח דוגמה. אם חבר שלי יש לו איזה יום הולדת, יש איזה חברה שיש לה יום הולדת ומישהי רוצה לתת לה מתנה, אבל לא לסיבובי, לתת מתנה מכל הלב, שהמתנה תתאר את כל מה שאתם מרגישות אחת כלפי השנייה. זה קל למצוא מתנה כזאת? מה אתם אומרות? קל? לא קל? מה? למה זה לא קל? מה? קשה להפוך משהו מאוד מאוד עמוק ופנימי למשהו פיזי, נכון? ניסיתם פעם לתת מתנה שתהיה מאוד מאוד מדויקת לאירוע, לסיטואציה, להרגשות? או מישהי פעם ניסתה לצייר איזה ציור שמתאר מדויק מדויק את מה שהיא מרגישה, או לחפש איזה שיר שמתאים בדיוק למה שמרגישים עכשיו. זה מאוד מאוד קשה. למה זה קשה? כי ההרגשות, ככל שהן יותר עדינות וגדולות ומאוד מאוד 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 מדויקות, זה מאוד מאוד יהיה מסובך למצוא משהו שיתאים בול להרגשה שאתה מחפש. תמיד יש לרב ביטוי כזה, לרב קוק, יש דבר שקוראים לו צער היצירה. כל דבר שאתה יוצר, תמיד מה שנוצר לך זה קצת יותר קטן, או הרבה יותר קטן, ממה שאתה ניסית לעשות, להגיד, לבטא. מאוד מאוד קשה לבטא כלפי חוץ את מה שקורה בצורה אותנטית, מדויקת, בפנים. אם כואבת לי האוזן, בסדר, כואבת לי האוזן, זה לא הרגשה עמוקה. כשאתה עומד מול אלוקים ואתה רוצה לבטא את כל מה שאתה מרגיש כלפיו, אז אתה יכול לשים וי ליד איזה קורבן, אבל אתה לא מצליח לבטא את מה שנמצא בלב שלך. כי כל מה שאתה תיתן וכל מה שאתה תעשה זה עלוב וקטן ומעליב מול מה שבאמת היית רוצה להגיד לאלוקים. אם אתה רוצה להיות עובד השם, לא לעשות מה שהוא אומר, אלא לעשות מעשים שיראו שאתה ואלוקים קשורים. כלומר, אתה רוצה לעשות מעשים שיראו שאתה אלוקי לגמרי, 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 לגמרי. זה דבר שמאוד מאוד מאוד קשה לבצע אותו. זה מאוד קל לבוא ולשים, לעשות איזה מעשה, יאללה, אלוקי רוצה שאני אתפלל, התפללתי. יופי, רוצה שאני ברך, ברכתי. אבל אם אלוקים זה דבר שבאמת אומר לי הרבה דברים, ואני רוצה לעשות מעשים שיבטאו את כל מה שאני מרגיש כלפיו, זה דבר מאוד מאוד מסובך, מאוד מאוד קשה. למה זה קשה? כי היכולת שלי לבטא בחיים דברים היא מאוד מאוד מוגבלת. וככל שאני מנסה לבטא דברים מאוד מאוד מופשטים, מאוד מאוד פנימיים, מאוד מאוד עליונים, גדולים, אינסופיים, אז אין מעשה שאני יכול להגיד זה. ככה אני מבטא את כל מה שיש לי ביחס לאלוקים. אין מעשה כזה. זה מעשה תקוע. או במילים אחרות יותר פשוטות. אדם שינסה להיות עובד השם עד הסוף, הוא באמת מנסה, אבל זה כל הזמן לא יצליח לו. הוא מנסה להיות הכי טוב בעולם, והוא לא מצליח. הוא מנסה להיות הכי צדיק, הכי צדיקה בעולם, והוא לא מצליח. הוא מנסה לתקן כל מיני מידות, וזה אף פעם לא עד הסוף. ואתה כל הזמן מנסה עוד דברים, ואולי מפה ואולי משם. יש פה מישהי שזה מושלם אצלה. אין צדיק בארץ, גם לא צדיקה, שיעשה טוב ולא יחטא. אז זה אומר שאתה רוצה להיות עובד השם, זה לא עובד. אז המלך מבואס. בצדק. ואם המלך מבואס, אז גם אנחנו צריכים להיות איפשהו מבואסים, כי מי שרוצה באמת, באמת, בכנות, באמיתיות, להיות צדיקה עד הסוף, מסתבר שזה לא כזה פשוט. זה לא עובד. זה לא עובד בכלל, זה עובד, בהרבה דברים זה כן עובד. אבל הרצון שלי להיות ככה נקי לגמרי, חלק, אלוקי לגמרי, זה כמה שאני אנסה, אני אנסה מפה ואני אנסה משם, אני אנסה מכאן, זה לא עובד. זה לא מצליח. זה מתרסק. אני עם רצונות מטורפים להשתנות, לגדול, להוסיף, להעמיק, להבין, להרגיש. מה אני לא עושה? אבל להגיע ליד שאותו אני רוצה להרגיש שלם, להרגיש חובר. זה לא עובד. למה זה לא עובד? אז אולי אני אנסה מפה ואני אנסה משם, אני צריך להתייעץ עם מישהו ואני צריך להשקיע יותר כסף יותר. אצל המלך אין תירוצים כאלה. הוא ניסה מכל הכיוונים. הוא הגיע למסקנה, יש פה בעיה מובנית. מי שרוצה את אלוקים, הוא לא יכול להגיע אליו לבד. על החתום, המלך. המלך ניסה מכל הכיוונים. כל מה שבן אנוש מסוגל לעשות, המלך עשה. ובכל זאת, הוא חולם בלילה, אתה תותח בכוונות, המעשה שלך, אתה פול גז על ניוטרל. אתם יודעים מה זה? שמעתם את זה. אנרגיות אדירות לא מקדמות אותך לשום מקום. למה? למה החיים בנויים ככה? שאדם כל כך רוצה את אלוקים, בטח שהוא רוצה את אלוקים. בטח שהוא רוצה להיות גדול, עמוק, אמיתי, ערכי, מוסרי, מלא בתוכן. נו, אז תחיה ככה. זה לא עובד. משהו פה תקוע. משהו פה לא עובד. למה זה לא עובד? זאת שאלה עצומה. אבל ככה זה פותח פה. מספרים מי שנגנה לו עולמך כוזרים בחלום, כי כוונתו רצויה בעיני האלוה. אך מעשה הוא לא רצוי, ברגע שזה החלום שחוזר על עצמו כל הזמן, ואף נצטווה בחלומו זה לבקש את המעשה הרצוי בעיני האלוה, יש בו איזה צמאון פנימי שהוא מת לבטא בחיים את מה שהוא מרגיש כלפי אלוקים, כלפי הערכים, כלפי האמת, כלפי הצדק, כלפי הקדושה. בוא נייצר מעשים שיבטאו את מה שאני מרגיש. הוא לא מצליח. אז מה הוא עושה? מי שמנסה, מנסה, מנסה, לא הולך, מה עושים? מבקשים עזרה ממי שמבין בזה. נכון? כואב אותך אוזן, אתה מנסה כל מיני תרופות סבתא, אתה שם שום, שם פה, לא יודע מה, שם תה, שם לא יודע מה, לא עובד, אז לך לרופא. אין ברירה, אתה לא מבין בזה. הרופא מבין בזה. לכן, מה שאנחנו רואים עכשיו, מתרץ איזו קושיה מאוד גדולה על רבי יהודה לוי. רבי יהודה לוי כותב פה ספר של עיקרי אמונת ישראל בתורה, ככה ראינו פעם שעברה. אבל עיקרי אמונת ישראל בתורה מתחילים אחרי שאנחנו נעבור פה את כל הסיבוכים הכי גדולים עלי אדמות. הפילוסוף, הנצרות והאסלאם. למה להיכנס למקומות המטונפים האלה ולנסות להבין מה הפילוסוף אומר ומה הנצרות אומרת ומה האסלאם אומר? בואו ניכנס דוך לפסקה י', משם באמת זה מתחיל. רבי יהודה לוי משום מה מתחיל את הספר, צריך להיכנס לפילוסוף עד הסוף, לשמוע את כל הדברים ההזויים שהוא אומר, להתמודד איתו, אחר כך להיכנס לנצרות, להתמודד איתה, ואחר כך להיכנס לאסלאם. עכשיו זה לא בדיוק להתמודד, כי בעמוד זה לא באמת רציני להתמודד עם הנצרות בעמוד, נכון? כל הספר פה זה כמה מאות עמודים, לפילוסוף יש 3.5 עמודים, לנצרות יש בערך דף, לאסלאם 3/4 דף. זה לא באמת התמודדות רצינית, זה לא באמת שהוא מביא את האסלאם ובאמת נותן לה איזה הווה אמינא רצינית ובאמת מנסה להוכיח מכל הכיוונים שזה טעות. לא ככה עושים את זה כמותית. אז מה הקטע? למה לעשות את זה? למה הספר בנוי בצורה כזאת שמי שרוצה לחפש את אלוקים, דבר ראשון בו ניכנס למקומות הנתונפים ותראה קצת כפירה, ותראה קצת כפירה בסגולת ישראל, ותראה קצת טירוף של האסלאם, ורק אז אפשר לפתוח ביהדות. כן. וממילא זה מקשט, זה מוסיף על מה שאנחנו שואלים, את צודקת. אז מה הקטע? אם באמת, אנחנו פותחים פה סוגיה, באמת, מי אמר שהנצרות לא צודקת, אז צריך להביא את זה ברצינות. ואם הפילוסוף לא צודק, אז בואו נעשה את זה ברצינות. אבל למה בכלל לעשות את זה? אם עושים את זה חצי, אז עדיף לא לעשות את זה, בכלל לא לעשות את זה. אלא, בואו נקרא פה את הסוף, בסדר? נשאל פה עוד איזה שאלה, ואז ננסה להבין את הדברים קצת יותר טוב. פנה בראשונה, אמרנו שהוא צריך עזרה המלך הזה, נכון? הוא לא יכול לבד. זה באמת פלא, בן אדם שמחפש את אלוקים, למה הוא לא יכול לבד? אבל גם אנחנו רואים שאי אפשר לבד. כל אחת רוצה להיות יותר צדיקה, מאוד יותר צדיקה, וזה לא עובד. זה לא שעכשיו אתה עושה איזה משהו ימין, השמאלה, עושה איזה תעלול, איזה תרגיל, ואז אתה נהיה צדיק לגמרי. זה לא עובד. למה זה לא עובד? אז הוא פונה לפילוסוף אחד וישאלהו להאמנתו. וזה דבר מאוד מעניין. כי אם נדפדף קדימה על האסלאם, על הנוצרי, אם תעברו כמה דפים קדימה לפסקה אמצע ד', אז כתוב פה, אז קרא לאחד מחכמי הנוצרים וישאלהו לתורתו ולמעשהו. נכון? מה מחפש מהנוצרי? תורה ומעשים. אותו דבר, אחר כך תסתכלו גם באסלאם. מה חסר לפילוסוף? מה הוא מחפש אצל הפילוסוף? וישאלהו להאמנתו. מעניין. מה חסר למלך? מעשים. מה הוא מבקש מהפילוסוף? את האמונה שלו. אמונה לא חסר למלך. המלך מבין באמונה מצוין. כוונתך רצויה. אתה תותח בכוונות. אתה צריך פרקטיקה. מה אתה מחפש פרקטיקה אצל הפילוסוף? וגם אתה מחפש, תחפש פרקטיקה. למה אתה מחפש ממנו את האמונה שלו? אמונה שלו לא תעזור לך, יש לך את האמונה שלך. נכון? אולי התפלק לו פה איזה מילה, רואים שזה לא התפלק. כי אצל הנוצרי כתוב לתורתו ולמעשהו, אצל האסלאם כתוב לתורתו ולמעשהו, ואחר כך אצל היהודי עוד פעם כתוב וישאלהו לאמונתו. אז זה לא מקרי. אצל הפילוסוף, אצל היהודי, הוא מחפש אמונה. אצל הנצרות והאסלאם הוא מחפש תורה ומעשים. אז נעזוב שנייה את היהודי בצד. למה הוא מחפש אצל הפילוסוף אמונה? מה הקטע? למה? זה לא מה שחסר לו. יש למישהו איזה כיוון? כן. נכון. נכון, נכון. את בעצם מרחיבה את השאלה שאנחנו שואלים פה, נכון? מה אתה הולך לפילוסוף בכלל? פילוסוף זה רק שכל, מה עומד מאחורי החיים. פילוסופיה. מה חסר לך? חסר לך פרקטיקה. תחפש מישהו שייתן לך יד, יגיד לך בוא, תעשה ככה, 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 ואז תצליח. מה אתה הולך לפילוסוף? אף אחד לא הכרח אותו. הוא לבד, באופן טבעי. דבר ראשון הולך לפילוסוף. אז על אותו כיוון שראינו פעם שעברה, כנראה שאם המלך הולך לפילוסוף, המלך מבקש עזרה, הוא מבין שהוא לא יכול לבד, ודבר שהוא הולך לפילוסוף, כנראה שזה לא רק המלך כזה, גם אנחנו כאלה. גם אצלנו, בחיים שלנו, כשיש לנו מצוקה, גם אנחנו דבר ראשון הולכים לחפש תשובה איפה? בפילוסוף. אנחנו בהמשך ננסה להראות כמה דוגמאות לזה, וכנראה שרבי יהודה הלוי בא ואומר, האינסטינקט האנושי, כשבן אדם מחפש את אלוקים, מחפש אמונה, איפה הוא יחפש תשובות? דבר ראשון הוא יחפש תשובות בפילוסוף. אז כמו שזה קורה למלך, אמרנו, הספר הזה מדבר אלינו. אז אם המלך הולך דבר ראשון לפילוסוף, אנחנו נראה אחר כך, גם אנחנו, כשיש לנו שאלה, דבר ראשון, לאיפה אנחנו הולכים? לפילוסוף. ובעצם רבי יהודה הלוי כנראה מבין שכדי להגיע לאמונה, אנחנו חייבים לקחת בן אדם שמתעוררת בו שורשים, מתחילת צמיחה של אמונה, ועכשיו אנחנו צריכים לחנך אותו איך בונים בניין של אמונה. האינסטינקט האנושי אומר, בוא ניגש לפילוסוף, לשכל. ויש פה טעות. ורבי יהודה הלוי הוא לא באמת חוקר דתות, הוא לא באמת מעניין אותו הפילוסוף באופן שאולי הפילוסוף צודק. זה לא נושא פה ברבי יהודה הלוי. רואים כמותית, זה לא רציני להתמודד עם פילוסוף בשלושה עמודים. אלא, רבי יהודה הלוי בא לחנך אותנו פה. האינסטינקט האנושי אומר, יש לך שאלה, תפתור אותה עם השכל. זה האינסטינקט האנושי אומר. דוגמה. היום אומרים שמוסד הנישואים זה מוסד מאוד מאוד כושל. בסביבות ה-50% אחוזי, או הצלחה או חוסר הצלחה, לא משנה. זה מוסד גרוע. להתחתן 50% שזה לא עובד. למה? לא יודע. שאלה טובה. בא הפילוסוף ויגיד לך, כי, למה זה לא עובד? כי זה לא מתאים לבן אדם להיות נשוי. זה מגביל אותך. זה לוקח לך המון המון כסף, זה מעסיק לך המון המון זמן בחיים, במקום שתתפתח ותגלה את עצמך ותגלה את היכולות שלך ותהיה מבוסס כלכלית ותחיה חיים עדינים ואציליים. אז במקום זה אתה הולך ובונה בית, תגיד מה השתגעת? אתה זה אתה, אשתך זה אשתך, זה שני פלנטות שזה לא עובד, איך קוראים לזה היום? זה המודלים הישנים של המשפחה. זה משהו עתיק, מפעם אנשים היו פרימיטיביים, אבל בן אדם רציני שחושב, תסתכל, 50% מתגרשים. למה אתה מתחתן? צודק או לא צודק? אני יכול להמשיך להסביר למה יש בזה הרבה דברי טעם והיגיון. היגיון, היגיון. נתונים, מספרים, גם ה-50% השניים, כמה מאושרים? 15%, 20%? זאת אומרת, 80% ממש לא מתאים להם, לא בא להם טוב בעין, להתחתן. אז למה להתחתן? סטטיסטית, מה, אתה נלחם עם הנתונים? בא פילוסוף ואומר, טוב, אני צריך להגיע פה לאיזו מסקנה. יש בעיה, בוא נפעיל את השכל, וננסה להתמודד עם הבעיה שאנחנו נתקלים מולה. לא? כנראה שהמוסד הנישואים הוא מוסד גרוע, זה המודלים הישנים של המשפחה. והמודלים החדשים זה שלא יודע, בוא ננסה, אולי אפשר גם דברים אחרים, אפשר ככה, אפשר... ומפה כבר לאיפה מגיעים, השם יעזור. אבל בא פילוסוף ואומר, יש לך בעיה? בוא תנתח אותה קר, מקצועי, עם נתונים, תנתח את הדברים בשכל ותגיע למסקנות. אותו דבר מול אלוקים. יש לך שאלות מול אלוקים, יש לך שאלות על התורה, על המצוות, בוא קח את השכל שלך ואיתו תבדוק ותבחן את הדברים. ותבדוק מה עובד, מה לא עובד, מה אתה מתחבר, מה אתה לא מתחבר, כמה אנשים מתחברים, כמה לא מתחברים, מה אדם מסוגל להכין, מה אדם לא מסוגל, ותגיע למסקנות. וממילא תסדר לך איזה אלוקים שמסתדר, יש לך, היה לך שאלה, איך פתרת אותה? האינסטינקט האנושי, יש שאלה, מה עושים דבר ראשון? פותרים בשכל. נכון? זו שיטה שאין כמעט בן אדם שלא דבר ראשון, יש לך בעיה, מה עושים? בוא נחשוב על זה. בוא נעכל את זה, נגיע למסקנות. כמובן שהכל שטויות, נכון? כל מה שאמרתי. שאף אחד לא תהיה לה ואמינה שזה לא טוב להתחתן. למרות שהשכל אומר שזה דבר עלוב, קטן, לא הגיוני, פרימיטיבי, מפעם, חשוך, לא אינטליגנטי, וכו' 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 וכו'. אז זה מה שהשכל אומר. בא רב יהודה לוי ואומר, אנחנו, אם אנחנו רוצים אמונה, אנחנו לא רוצים אמונה שאנחנו מנחיתים אותה מלמעלה. אז החיפוש של האדם את האמונה יוביל אותו לחפש את הפתרונות בשכל, כמו הפילוסוף. והשכל הזה הוא חזק מאוד, עוצמתי מאוד, חריף מאוד. לפעמים הוא אומר דברים, הפה שלנו נשאר פתוח, אנחנו לא יודעים מה להגיד. אבל, שנייה אחת, השכל הזה, כל אחד ואחת שינסו לחשוב על החיים, לחשוב על האמונה שלהם, האינסטינקט ייקח אותם לשכל. זה טוב או לא טוב? בוא נבדוק. זה בדיוק הסוגיה פה. כשאתה תיקח את האמונה ותנסה לחשוב עליה בשכל, זה בעצם מה שקרה לפילוסוף, שהוא ניסה לחשוב על אלוקים. תכף ננסה קצת להסביר את זה. רצית לשאול משהו?
כן.
שאם
גם פעם זה היה ככה, יש שאלות בצדר,
השאלת מי שואלים. מבחינה היסטורית, מי שהמציא את השכל זה היוונים. הם המציאו את הפילוסופיה. פילוסופיה, דרך אגב, זה אהבת החוכמה. עד אז זה לא היה. למה? אולי נדבר על זה בהמשך השנה. משם זה הלך והתפתח, והתפתח, והתפתח. זה ברור שיש היום אנשים שהם חושבים, הם משוכנעים שהם הכי חכמים בעולם. ולכן כל מה שחשבו פעם, זה פרימיטיבי, זה עתיק, זה עזוי. יכול להיות שיש להם הוכחות, יכול להיות שאין להם הוכחות, לא משנה. אבל השכל לא התחיל היום. הוא התחיל פעם. בואו ניקח פה לדוגמת הפילוסוף שלנו. פילוסוף, רק כדי שנבין מול מי אנחנו עומדים. פילוסוף של היום זה בן אדם שלרוב האנשים נשמע שהוא בן אדם שהוא אמר, אין לו מה לעשות בחיים, אז הוא הולך להיות פילוסוף. כמה פסיכומטרי צריך כדי ללמוד את הפילוסופיה בימי הביניים? אפס, גם התקבלת. יש שם יותר פרופסורים מתלמידים. אף אחד לא הולך ללמוד את זה. למה? מה זה מעניין עכשיו ללמוד מה אריסטו אמר, מה אפלטון אמר, סוקרטס, מה אכפת לי, זה לא... זה משהו עתיק, עתיק, עתיק מפעם. ובכלל, מי רוצה להתפלסף היום? תביא משהו פרקטי שעושה כסף, זה מה שמעניין. אבל פעם זה לא היה ככה. פעם פילוסוף היה גדול הדור. לא בעם ישראל, מדבר ב... למה? כי פילוסוף זה לא אחד שאוהב להתפלסף, והוא כזה רוחני כזה ו... פילוסוף זה בן אדם שמחפש את האמת. זה מה שהיה פעם. זה בן אדם, כולם חיים את החיים ועושים ככה מה שבא להם. אבל יש בן אדם אמיתי מאוד מאוד מאוד, כנה מאוד מאוד עם עצמו ועם החברה, והוא מנסה לחשוב למה כולם מנסים להתקדם לאן שהוא, וזה לא עובד. כולם מנסים להיות טובים, כולם מנסים לגדול, כולם מנסים להיות עמוקים, כולם מנסים לייצר תרבות נחמדה, שיהיה חופש וכלכלה ואפשרויות לכולם, וזה לא עובד. זה כל הזמן נתקע. זה נתקע ביוון, זה נתקע בפרס, זה נתקע ברומא, נתקע במצרים, נתקע עד היום. תקוע. למה זה תקוע? איפה הכשל של התרבות, של החשיבה, של האנשים, שבגלל הכשל החברה נראית כמו שהיא נראית? אבל הפילוסוף עצמו הוא לא איזה אחד שככה אוהב רק דבר. זה אנשים שהם לקחו את החיים הכי ברצינות בעולם, הם סיגפו את עצמם מכל מיני מותרות ומכל מיני גירויים שיכולים לבלבל, והם עסוקים כל הזמן בלהקשיב מה האמת האמיתית שנמצאת בתוך החיים. אנשים מאוד מאוד רציניים. אתם יודעות שהרמב״ם כותב על אריסטו שהוא פסגת השכל האנושי. הבן אדם הכי חכם בעולם שהכיר הכל 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 זה אריסטו. ככה הרמב״ם אומר עליו. אדם רציני מאוד. מסתכל על החיים, מסתכל על היקום, מסתכל על הבעלי, מסתכל על הכל, כל מה שזז, מסתכל על הכל בצורה אחת, וניסה להגיד, רגע, אז מה זה החיים? מה תמון בחיים? הרבה אנשים עושים טעויות כי הם נמשכים אחרי מה שטעים, והם הולכים אחרי הגירויים שלהם, והם נעלבים מכל מיני אנשים קטנים שמעליבים אותם. אז לכן את כל האנרגיות הם משקיעים בשטויות. פילוסוף זה בן אדם שבאמת רציני. הוא רוצה לשים את כל השטויות בצד ולקחת את החיים ולהקשיב להם ולנסות לראות מה באמת גדול בחיים, מה מקטין את החיים, מה אמיתי בחיים, מה חולף בחיים, ומה כדאי להשקיע כי זה נצחי, ומה לא כדאי להשקיע כי זה חולף. זה בן אדם מאוד מאוד חכם שלוקח את החיים ומנסה להבין אותם. זה הפילוסוף. הפילוסוף הזה זה לא רק מישהו מפעם, זה גם אנחנו כאלה. אם יש לנו איזו שאלה, יש לנו איזו קושיה, לא משהו פרקטי שאתה כותב בגוגל ואז יש תשובה. יש שאלות גדולות על החיים, על אלוקים, על התורה, על האמונה. האינסטינקט שלנו זה להיות פילוסופי. מה לעשות? בוא ניקח את השאלה וננתח עד הסוף בשכל. זה טוב או לא טוב? מה אתם אומרות? מה? לא תמיד. למה לא? אז יכול להיות שזה בעיה שלא תמיד יש בסרט תשובות. אבל איפה שיש תשובות, זה טוב או לא טוב? למה? הוא מאוד סובייקטיבי. כן, ואז מה הבעיה? אז את בעצם אומרת, את בעצם אומרת משהו מאוד אמיתי, אבל גם מאוד מאוד מחליש. למה? לא שאת זה, אני רק מנתח מה שאת אומרת. בעצם אומר דבר כזה, אין אמת אובייקטיבית שבן אדם יכול להגיע אליה. כי הכלי היחיד שלנו לאמת זה השכל, והשכל הוא מאוד מאוד סובייקטיבי. אבל אם אני רוצה, אני להיות האמת של השם, אני לעשות מעשים שיבטאו את האמת של השם, איך אני מגיע לשם? האינסטינקט אומר, אני אבדוק בשכל. אני אלך הפילוסוף. את אומרת שזה לא יעזור, מהותית זה לא יעזור. זה יכול להיות שאת צודקת, זה צריך בדיקה. אז אומר פה רבי יהודה הלוי, כל בן אדם שיחפש את האמונה, איפה הוא יחפש את התשובות דבר ראשון? בשכל. זה אינסטינקט טבעי שקיים אצל כל בן אדם בלב שלו. אתם באות למדרשה, הציפייה שלכם שמה? שיסבירו לכם, יתנו לכם תשובות להמון דברים, למה ככה ולמה פה ולמה אלוקים עשה ככה, מה הוא רוצה ממני ככה, ומה זה אומר שיש גאולה, ומה זה אומר שחזרנו לארץ, ואיך התורה קשורה לארץ והיא קשורה לחיים, ואיפה לא, ומה צריך זה. חפשים תשובות, נכון? זה טוב או לא טוב לחפש את התשובות? מצוין. אבל איך מחפשים את התשובות? מחפשים את התשובות בשכל. זה הפילוסוף. לכן, מה מיוחד בפילוסוף? הפילוסוף בא ואומר לך, תשמע, זה שאתה מחפש משהו, אתה מאוד מאוד צודק במה שאתה מחפש, אבל אם אתה תהיה בן אדם המוני שרק לוקח את ההרגשות שלו ומנסה לפתור אותה, אתה לא תשיג את המבוקש שלך. כי מה הקטע של הפילוסוף? הפילוסוף לוקח הרגשות, לוקח תחושות, לוקח את הזיהוי של הבן אדם שנמצא מול כל מיני דברים, ואומר לך, רגע, זה מה שאתה מרגיש, אבל שנייה, בוא שנייה נסנן את זה. אם בא לך להתחתן, יגיד לך הפילוסוף, אני מבין את הרגשה שלך, אבל רגע, בוא נחשוב איך עושים את זה. אם בא לך להאמין, מצוין, אבל בוא נחשוב איך לוקחים את האמונה ובונים אותה בצורה הגיונית, בצורה מושכלת, בצורה נורמלית, בצורה שזה מתיישב על השכל. כי אם אתה עכשיו תיקח את ההרגשה הבוסרית שלך ותגיד, לחפש את אלוקים, בוא נממש, אז אתה יודע למה אתה לא מוצא את המימוש? כי אתה לקחת אינסטינקט שנמצא בלב שלך, לקחת חלום ולא הקשבת לו, לא ראית מאיפה הוא מגיע. ומה הוא מנסה להגיד לך? בוא תקשיב לשכל, השכל ייקח את החלום, ייקח את הרצונות שלך וינסה להקשיב מה עומד מאחורי החלום הזה. מה החלום הזה מבקש? מה הוא רוצה, החלום הזה? אז לכן הפילוסוף לוקח את החלום ועוזר למלך למצוא אמונה. כלומר, רבי יהודה הלוי בעצם אומר פה, אם אתה תלך לשכל, השכל בעצם יגיד לך, תשמע, יש לך חלום גדול, אבל אתה לא מבין את החלום של עצמך. בגלל שאתה לא מבין את החלום, אתה גם לא יודע איך לממש אותו. אם תבוא אליי ואני אסביר לך בעצם מה החלום שלך מבקש, אז ממילא אתה גם תצליח לפתור איך לעשות אותו. זאת אומרת, רבי יהודה הלוי מלמד אותנו שאם, נכון, בן אדם מאמין בקדוש ברוך הוא, יש לו כמה תקלים, כמה דברים זה לא מסתדר לו, כמה דברים הוא לא מבין, כמה דברים יש לו אפילו התנגדות. מאיפה זה מגיע? זה מגיע כנראה בגלל שאני לא מבין מספיק טוב את האידיאל שלי, את אלוקים שלי. אם אני אבין את אלוקים יותר טוב, ממילא כל הבעיות שיש לי עם המעשים יסתדרו. אני כבר לבד יבין מה נכון לעשות ואיך נכון להתנהל ולאיפה כדאי להגיע. אני אבין את זה לבד. אם אני ישנה את המבט האמוני שלי למבט יותר עמוק, יותר שכלי, יותר שלוקח את הצמאון ומנסה לראות, רגע, אבל מאיפה זה מגיע? ממילא אני גם אצליח למצוא פתרון איזה מעשה לעשות, איזה מעשה לא לעשות. אם בן אדם רוצה להיות שחקן כדורסל, סליחה לדוגמה, אז הוא מאוד מאוד רוצה להיות שחקן כדורסל. טוב, אז מה זה אומר? אני מת להיות שחקן כדורסל. ומה אתה עושה בשביל זה? אני מת להיות שחקן כדורסל. אני רואה את התוכניות של הכדורסל, ואני רואה מה הם עושים. או בן אדם אחר, איזה מישהי רוצה להיות רופא. טוב, מצוין. מה היא עושה בשביל זה? היא רואה כל מיני מקרים ותגובות של רופאים. היא תהיה רופא בגלל זה? לא. למה? כי זה שיש לה חלום, את לא יכולה לממש אותו עכשיו. אתה רוצה להיות רופא, מי שזה באמת מתאים לה, אז יש דרך איך בונים את זה. איך בונים את זה? עד שרופא נהיה רופא ולוקח סכין ליד, עוברים 15 שנה בערך. 15 שנה לוקח עד שמישהו ייתן לך סכין ליד. למה? כי הדבר ראשון לומד מה זה תאים, ומה זה פיזיקה, ומה זה ביולוגיה, ומה זה זה, ומה זה... האינסטינקט, החלום שלך להיות רופא ולשים את החלוק של הרופאים ולקחת דופק ולנתח אנשים, זה חלום מדהים. אבל אם תנסה לממש אותו דוח, החלום שלך יתרסק. למה? כי זה חלום בלי רגליים. זה חלום מאוד מאוד אמיתי, מאוד כנה, מאוד יפה, אבל אם לא תיקח אותו ותפתח אותו ותנסה להבין בשכל, רגע, בעצם מה אתה רוצה? אתה לא רוצה להתחפש לרופא, אתה רוצה להיות באמת רופא. אז אם אתה רוצה להיות באמת רופא, מה זה רופא? זה אחד שמבין בטבע. אתה רוצה להבין בטבע, בוא, בכבוד, בוא תשב, 7 שנים, תשב. איך עושים את זה? איך מתקדמים לזה? אבל אם תיקח רק את החלום, זה ברור, אתה לא מצליח לממש אותו. זה חלום שהוא רציני. והפער בין מה שאתה חולם לאיפה שאתה נמצא הוא מטורף. אם לא תלך לפילוסוף שיקח את החלום ויסביר לך מאיזה מרחב החלום הזה הגיע, אז בחיים לא תצליח לממש את החלום שלך. כמו שזה נכון ברפואה, כמו שזה נכון בכל דבר בעולם, כל דבר שהוא לא טכני, מאוד מאוד פשוט וצריך לבנות אותו, אז אתה חולם להיות משהו, אם תנסה ישר להיות, זה יתרסק, זה לא יצליח. למה? כי אתה רוצה להיות משהו מאוד מאוד רציני. אז אם אתה מחפש את אלוקים, אני מת להיות אלוקי. מצוין. אתה מנסה לקפוץ ראש לתוך החלום שלך, זה מסתיים לא טוב. אתה מתרסק. המלך מנסה לייצר איזה מעשה, איזה קורבן. זה לא עובד, זה לא יכול לעבוד. למה לא יעבוד? כי החלום הוא מאוד מאוד עמוק. אם לא תלך לפילוסוף שיקח את החלום ויפתח לך אותו, וירחיב לך אותו, ויראה לך שאתה מחפש את אלוקים, זה לא כזה פשוט כמו שאתה חושב. זה משהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר אמיתי ממה שהחוויה שלך נותנת. אם לא תיקח את השכל ותאיר את החוויה, אז אין לך סיכוי, זה לא ילך. לכן רבי יהודה הלוי, המלך פה, כשהוא מחפש פתרון לחלום שלו, הוא הגיע למסקנה שאם אני מנסה מכל הכיוונים וזה לא עובד, כנראה שאני חייב להרחיב את המבט השכלי שלי על החלום. חייב להרחיב את המבט השכלי על החלום, אחרת אני לא מבין מה לא, למה זה לא הולך לי. אני מנסה, 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 זה מתרסק פעם אחרי פעם. למה? סימן שמשהו פה בחלום שלי לא ברור לי. אני חייב להתייחס לחלום ממקום הרבה יותר אמיתי, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר מקיף, ולא בצורה פרימיטיבית כמו שעשיתי עד עכשיו. איך? אתה חולם שאתה רוצה את אלוקים. זה מאוד 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 פסטורלי. לבטא פעולות שיבטאו את הקשר שלך לאלוקים. מה זה אומר שאתה קשור לאלוקים? איפה אתה קשור אליו? איפה הוא נמצא בכלל? מה הקשר שלך אליו? מה הכוונה מעשים שיבטאו את הקשר שלך אליו? מה תמון בזה שאתה מרגיש שאתה קשור אליו? עוד המון המון שאלות, שאם נפתח אליהם, אז יכול שנבין שהקשר לאלוקים זה לא איזה בובה שאתה מת לתפוס אותה, לתת לה איזה חיבוק ולתת לה איזה מתנה. זה משהו הרבה יותר עמוק, זה נמצא במקום אחר. אתה חווה את זה כאיזה משהו שאתה מת עליו, אתה מת להיות מחובר אליו. זה לא זה. נכון? בשמחת תורה יש כאלה שרוקדים בספר תורה. מה? זה שאלה טובה. השאלה מה זה אמונה תמימה, והשאלה אם יש היום אמונה תמימה. גם אם יש דבר כזה תיאורטית, השאלה אם יש היום דבר כזה שקוראים לו אמונה תמימה. אמונה תמימה זה אומר ש... זאת שאלה רצינית מאוד מה שאת שואלת. איך לחבר פה את המושג אמונה תמימה? אמונה תמימה, כשמה כן היא, היא תמימה. יש בה נוסטלגיה וחיבור מאוד 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 גדול, וזה נותן רגש מאוד מאוד תמים וישר וטבעי ומאוד מאוד אמיתי. אבל כל דבר שהוא תמים, אם תנסי, חוץ מלחוות אותו, לעשות מעשים שיבטאו אותו, מעשים לא שמישהו אמר לך לעשות, שאת רוצה מעצמך לבטא ולהוסיף, את פתאום תראי שהתמימות הזאת לא תצליחי לממש אותה. בואו ניקח לזה דוגמה. באמונה תמימה כל אחת יכולה לחשוב שאם בעלה יהיה בצבא והוא יהיה איזה מגד או איזה מחט או איזה לא יודע מה, משהו, תפקיד מאוד מאוד בכיר, הוא יהיה ראש ממשלה, הוא יהיה במוסד, הוא יהיה לא משנה מה, משהו מאוד מאוד בכיר, או עורך דין שעוזר לאנשים, או רופא שעוזר, לא משנה, משהו מאוד מאוד רציני, באמונה תמימה בטח שאני רוצה שבעלי יהיה משהו מאוד רציני, למה לא? נכון? אבל כשאת אשתו של מישהו שלא נמצא כמעט בבית, אז האמונה התמימה שלך מתחילה לזוז בכיסא, נכון? אני רואה את בעלי פעם שבועיים, וגם אז הוא מת, והוא אי אפשר לדבר איתו בטלפון, והוא כל הזמן בסכנת חיים, והוא כל הזמן ב... נו, איפה האמונה התמימה? אז יש כאלה שיצליחו למרות הכל להמשיך עם האמונה התמימה ולהגיד, העיקר שבעלי עושה בשביל עם ישראל והכל בסדר, אבל... מי ש טיפה תמימות לא תשב לה בתוך הלב, היא פתאום תתחיל לשאול את עצמה שאלות. זה מאוד חשוב צבא, אבל מה איתי? מה עם הילדים? מה עם הבית? מה עם היחס שגם אני צריכה? נכון? זה שאלות שפתאום התחילו לצוף. האם זה בגלל שהיא אישה בעייתית ואין לה אמונה תמימה? אני לא חושב. אני לא חושב. אמונה תמימה זה דבר נפלא. בהתחלה ובסוף. באמצע זה מורכב. התמימות הזאת לא יכולה להחזיק מעמד במצבי קיצון בדורות שלנו. בדורות שלנו. למה? כי בדורות שלנו אתה לא רק מאמין ואין קיים מצוות, אלא אתה מנסה לייצר בחיים כל מיני פתרונות וכל מיני כיווני חיים. אתה מנסה לחיות כל מיני דברים, אתה מנסה להתחבר לכל מיני דברים. כשאתה מנסה להתחבר, התמימות היא לא משחקת משחק. כי זה מאוד 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 חשוב להיות בצבא, אבל אני כל היום בבית בוכה כי בעלי לא נמצא פה. אז מה זה יעזור לי שאני תמימה? נכון? אז ממילא, איך אפשר לעזור לאישה כזאת? להגיד לה, כן, תמשיכי להאמין בתמימות ויהיה בסדר ובעזרת השם. זה לא כל כך יעזור. מה צריך לעשות? צריך לקחת את התמימות הזאת ולפתוח אותה. להגיד לה, תשמעי, התמימות הזאת יש בה אין סוף עומק. כי זה שהמשפחה שלכם עושה את הנפש של עם ישראל, זה משהו אדיר. ולאט לאט לפתוח ולפתוח ולפתוח. וברגע שהשכל ייקח את התמימות הזאת ויחדור אליה פנימה וינסה להבין אותה, אז האישה תרגיש שזה שליחות, והיא לא פריירית, והפוך, וזה אידיאל גדול, אידיאל שלוקח את הבית לכל, נכון? אז הבאתי סתם דוגמה. אז התמימות, יש בה משהו מדהים, מדהים. אבל לא תמיד זה מחזיק מעמד מול החיים הסוענים והגדולים והאדירים. זה לא מחזיק מעמד. הסבתות של הדור שלי, הם היו תמימים, כולם היו תמימים. תמימים, תמימים. כן, מצוות, אמונה, הקדוש ברוך הוא דואג לכולם. זה תמימות שלא תאומן, זה תמימות שכיף לפגוש אותה. סבתות שלכם כבר פחות. למה? כי ככל שהעולם נהיה יותר נאור ויותר מעשי ויותר פרקטי, אז התמימות לא משחקת, זה משהו שלא נכנס. אבל אני חושב שבן אדם שהוא נהיה מאוד מאוד אמיתי, אז בסוף התהליך הוא יכול לחזור להיות תמים. וזה תמימות אמיתית. זה תמימות שהיא מאוד מאוד אמיתית. אם תלכו לדבר עם גדולי הדור, אז אתם תראו שיש להם תמימות מאוד גדולה. יש איזו בעיה, אז הוא אומר לך, תשמע, תתנהל ככה, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור. מאיפה אתה יודע? אתה רואה איזה תמימות, אמונה, תמימה, תמימה, בריאה כזאת. הוא לא נולד כזה, הוא לא רק תמים, הוא מאוד מאוד עמוק, ומאוד מאוד פתח לעצמו עולמות שלמים. ומרחבים שלמים, אבל בסופו של דבר, בסוף התהליך, הוא חזר להיות תמים. יש פסוקים על זה, ויש איגרת כזאת של הרב קוק, שהוא כותב שהילדים והזקנים צריכים להיות תמימים. נדמה לי, איגרת תשנ"ג, יש פסוק כזה, מפי עוללים ויונקים יסת העוז. אז זה טוב שאצל הילדים הקטנים הם יהיו תמימים. ילד צריך להיות תמים, רק תמים. אחרי שאתה מתבגר, אתה לא יכול להיות תמים. אם אתה נשאר תמים, יש פה איזו בעיה. אבל אחרי שגמרת להתבגר, ובנית משהו גדול, אתה יכול לחזור להיות תמים, וזה הדבר הכי שלם. אז זה ביחס למה שאת שואלת. אבל פה, בתחילת התהליך, אני חוזר פה למה שכתוב. בתחילת התהליך, רבי יהודה הלוי אומר, אנחנו צריכים ללכת לשכל. סליחה, לא צריכים. אנחנו בצורה טבעית, יש לנו בעיה, אנחנו נלך לשכל לקבל תשובות. ככה העולם שלנו הפנימי בנוי. טוב, לא טוב, ככה זה בנוי. ממילא גם רבי יהודה הלוי, כשהוא מכניס אותנו לפילוסוף, זה לא בגלל שהוא באמת רוצה להסביר לנו שהפילוסוף טועה, ובאמת רוצה להראות לנו את כל נקודות הכשל, את כל נקודות... לא. רבי יהודה הלוי רוצה להרוויח פה דבר אחד. הוא רוצה להנגיש לנו את העולם של האמונה מהמקום הבריא והאמיתי שלו. האינסטינקט תיקח אותנו לשכל ויקח אותנו לריגושים של הנצרות והאסלאם. האינסטינקט תיקח אותנו לשם. ורבי יהודה הלוי פה בספר ינסה להגיד לנו, חבר'ה, האינסטינקט תיקח אתכם לפילוסוף, בואו תראו למה זה לא רלוונטי למה שאתם מחפשים. יכול להיות שבשכל הוא צודק, לא מעניין. אנחנו מחפשים משהו אחר, לא פתרונות בשכל. למה? כי הפילוסוף לא צודק? לא מעניין אותי הפילוסוף. הפילוסוף הוא פה רק מכשיר בשביל להראות לנו את האינסטינקט שלנו הפנימי. אנחנו נחפש תשובה בשכל, וזה טעות. תכף נראה למה. זה לא לגמרי טעות. זה במובנים מסוימים טעות. במובנים מסוימים מצוין, במובנים מסוימים טעות נוראית. אחר כך נחפש את זה בריגושים של הרגש הדתי של הנצרות והאסלאם, וזה טעות טוטלי. למה זה טעות? לא בגלל שהם טועים ונוכיח שהם לא בסדר. זה טעות ביחס למה שאנחנו מחפשים. אם יש לך חלום אמיתי, אתה תראה שהפילוסוף, הנצרות והאסלאם, מובילים אותך לעולם ששונה לגמרי ממה שאתה מחפש. החלום שלך לא מקבל שום מענה, לא אצל הפילוסוף, לא בנצרות ולא באסלאם. החלום שלך מחפש משהו אחר. ולכן, הפתרון היחיד בעולם שאתה תמצא לחלום שלך יהיה רק ביהדות. שאר הפתרונות, הם יוצרים פתרונות, אבל לא למה שאני מחפש. זה הכיוון פה, לשם הוא חותר. אז לכן, זה שהוא נכנס איתנו פה לפילוסוף ולנצרות ולאסלאם, זה לא כי באמת הוא רוצה לסגור את הסוגיה ובאמת לתת פייט ולהראות להשכיב אותם על הקרשים ולהגיד זהו, הם לא שווים כלום. זה לא הנושא בכלל. כל הספר פה זה לא ספר של הוכחות, זה לא ספר של ראיות, זה ספר, תקשיב טוב טוב לחלום ותראה בעצמך האם התרבות השכלית, האנושית, נותנת מענה למה שאתה מחפש. או שהיא גורמת לך לעזוב, להשכיח, להדחיק את החלום שלך. כי אם זה נכון, אז יכול להיות שבשכל הם מאוד צודקים, אבל הם גנבו לי את החלום. אני רוצה לשמור על החלום שלי. הוא דבר ראשון אומר, באינסטינקט, אתה תלך לפילוסוף. ואנחנו ניכנס לפילוסוף. ואנחנו נהיה עמומים, כי הוא אומר פה דברים מאוד מאוד הגיוניים, מאוד מאוד מעצבנים. כמו שמקודם ניסיתי קצת לעצבן ולהראות שלא צריך להתחתן, אז הוא יראה לנו שלא צריך את אלוקים, ולא צריך מוסר, ולא צריך מצוות, ולא צריך כלום, וזה הגיוני, צרוף. וזה יעצבן. הוא יגיע לכל מיני מסקנות, ומה אתה יכול להגיד מול שכל כזה חכם, כזה רציני? אבל רבי יהודה הלוי יראה לנו שהמלך בעצמו יבוא ויגיד, אתה מאוד חכם אדון פילוסוף, אבל אתה לא רלוונטי למה שאני מחפש, אני מחפש משהו אחר. אז תמשיך להתפלסף, כי הפילוסופיה לוקחת את החיים למקום מאוד מאוד מסוים, אני לא מחפש את המקום הזה, אני מחפש מקום אחר. אם אני מחפש תפוזים ואתה תיתן לי תפוחים ותגיד לי שנצווה אותם בכתום, אז אני אגיד לך, תשמע, אני לא רוצה תפוח כתום, אני רוצה תפוז, זה משהו אחר. אני רוצה את החלום שלי. ואתה הפילוסוף לוקח אותי למחוזות אחרים לגמרי. אני מקדים את המאוחר כדי שנבין את ההקשרים פה. טוב, לשם זה חותר. אני עשיתי מאמץ לא להתחיל את הפילוסוף, כי פעם הבאה שנלמד על הפילוסוף זה יהיה לא שבוע הבא. ומסתבר שגם לא בעוד שבועיים, כי זה ערב יום כיפור. אז נראה לי שהראש שלי לא יהיה מקוזר, יהיה ביום כיפור. נראה לי. אז נדבר נראה לי עוד שבועיים על יום כיפור. ממילא להתחיל את הפילוסוף ממש, נראה לי חבל, עוד חודש פלוס, נדבר על זה. אז נתחיל אותו בחודש חשוון בעזרת השם. טוב, כל טוב לכם. Thank you.